שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופטט במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 13 דקות, אנחנו מתחילים 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם. אנחנו באמצע הדיון על קבוצות שונות שאין להם חלק לעולם הבא. בדף הקודם דיברנו על דור המבול. תוך כדי הדרשות על המבול ראינו שאליעזר עבד אברהם שאל את שם בן נוח איך הם הצליחו להכיל את כל החיות בטבע. אז עכשיו בדרך אגב הגמרא מספרת על סיפור הפוך שבו שם בן נוח שאל את אליעזר עבד אברהם משהו. מה הוא שאל? הוא שאל לגבי המלחמה שבה אברהם הצליח להציל את לוט מארבעת המלאכים, הוא שאל איך הצלחתם עם 318 חיילים לנצח את הצבא הגדול של ארבעת המלאכים? אז אמר לו אליעזר עבד אברהם, השם עשה לנו נס, הוא הושיב את אברהם אבינו לצידו, כלומר לצד השם כביכול, והוא עשה לנו נס במלחמה שכל חול שזרקנו לאויבים הפך לחרבות באוויר, והקש שזרקנו לאויבים נהפך לחיצים, והגמרא דורשת את זה ממה שכתוב בישעיהו מ"א, מי העיר ממזרח צדק, כלומר זה אברהם אבינו שהגיע ממזרח ורצה להביא לעולם את הצדק של הקדוש ברוך הוא, והמשך הוא ייתן לפניו גויים ומלאכים יד, כלומר שהוא הצליח לנצח במלחמות, ואיך הוא ניצח? ייתן כאפר חרבו, כקש נידף קשתו, כלומר שהאפר הפך לחרבות והקש הפך לחיצים. עכשיו אגב זה הגמרא מספרת סיפור נוסף על נחומיש גמזו, שאגב הוא נקרא כך גם בגלל שהוא גר בעיר גמזו, וגם כי על כל צרה שבא הוא היה אומר גמזו לטובה. אז הסיפור הוא שהיו צריכים לשלוח מישהו לקיסר, כנראה בשביל לבקש איזה משהו, ורצו להביא עם מתנה לקיסר. אז חשבו את מי לשלוח, והחליטו לשלוח את נחומיש גמזו כי הוא מלומד בניסים, אז אם יקרה משהו יכול להיות שיהיה לו נס. אז שלחו אותו לקיסר עם ארגז מלא אבנים טובות, כך כתוב בסיפור המקביל במסכת תענית. ובדרך הוא הלך לישון באיזושהי אכסניה, ובעלי האכסניה שאלו אותו מה יש לו בארגז, והוא אמר להם שהוא מביא מתנה אבנים יקרות לקיסר. אז כשהוא הלך לישון הם גנבו לו את האבנים ושמו במקום האבנים חול. אז מגיע נחומיש גמזו לקיסר ומוציא את המתנה, ואז הקיסר פותח והוא רואה שהיהודים הביאו לו חול. אז הקיסר התעצבן ורצה להרוג את נחומיש גמזו, בתענית כתוב שהוא רצה להרוג את כל היהודים, וכמובן שנחומיש גמזו אמר שגמזו לטובה, ואז פתאום מגיע רומאי אחד שבאמת היה אליהו הנביא, והוא אמר אולי האפר הזה זה אותו אפר של אברהם אבינו, שכשזרקו אותו היה נהפך לחרבות, ובדקו ובאמת זה מה שקרה, ואז הקיסר השתמש בזה והם הצליחו עם זה לכבוש כל מקום שהם רצו לכבוש. אז הקיסר הודה לנחומיש גמזו, וכאות הוקרה הוא אמר לו להיכנס לבית גנזיו ולקחת מה שהוא רוצה. אז הוא נכנס לשם ויצא עם ארגז מלא זהב, ויצא לדרכו ושילחו אותו בכבוד גדול, כך כתוב בתענית, ואז בדרך חזרה הוא שוב ישן באותה אכסניה, ואו שהוא סיפר להם מה קרה, או שהם ראו את הכבוד הגדול שהרומאים עשו לו, אז הם שאלו אותו מה הבאת להם שהם עשו לך כזה כבוד, אז הוא אמר להם הבאתי מה שהבאתי מכאן, כלומר הוא רמז לזה שהוא הביא להם את החול. אז הם חשבו ששווה גם להם לנסות את זה, הם הביאו חול והלכו לקיסר והביאו לו מתנה, הוא שוב בדק את החול והפעם לא התרחש הנס, אז הוא התעצבן עליהם והרג אותם. אז עד כאן המאמר מוסגר שהבאנו בגלל הדיון בין אליעזר עבד אברהם לשם בן נוח. ועכשיו בשליש העליון של העמוד אנחנו עוברים לקבוצה הבאה שאין לה חלק לעולם הבא, וזה דור הפלגה, כלומר אלה שבנו את מגדל בבל. אז הגמרא מבררת מה היה החטא של דור הפלגה. בתורה עצמה רק כתוב שהם אמרו אחד לשני, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו ושמיים ונעשה לנו שם ונפוץ על פני כל הארץ. אז בפשט לא ברור מה היה רע בזה. אז בגמרא יש בזה שלוש דעות. דעה ראשונה זה של רבי שילה שהם רצו לעלות לרקיע ולהילחם עם השם. דעה שנייה זה רבי ירמיה שלפי הגרסה של הבאר שבע בגמרא הוא רק בא להוסיף על רבי שילה, לא לחלוק עליו. הוא אומר שאנשי דור הפלגה נחלקו לשלוש קבוצות. קבוצה אחת באמת רצתה לעלות ולהילחם עם השם. קבוצה אחרת לא רצתה להילחם עם השם אבל רצתה להיות איתו ברקיע, כי זה לא הוגן שרקו נמצא ברקיע. וקבוצה שלישית רצתה לעלות לרקיע ולעבוד שם עבודה זרה. ודעה שלישית רבי נתן אומר שכולם התכוונו לעבוד עבודה זרה ולא רק קבוצה אחת. אז יש שלושת הדעות, והגמרא אומרת שבארץ ישראל היו צוחקים על הדעה שאומרת שהם רצו לעשות את זה בשביל לעלות לרקיע, כי אם זה היה מטרה הם היו צריכים לעשות את המגדל בהר ולא בביקה, כי ככה הם יותר קרובים לרקיע. אז זה לגבי מה היה החטא שלהם. ועכשיו רבי יוחנן מספר על ההריסה של המגדל. הוא אומר שלא כל המגדל נהרס, אלא שליש נשרף, שליש נבלע בארץ ושליש עדיין קיים. ורב אומר שהאוויר של המגדל גורם לשכחה. רש"י מפרש שהכוונה היא שבכל מקום שאפשר ממנו לראות את המגדל זה גורם לשכחה. יש מפרשים שכוונה היא כל מקום שהצל של המגדל נופל עליו. והגמרא אומרת שלכן הערים בבל ובורסיף זה מקומות ששוכחים בהם הרבה, כי הם נמצאים באוויר המגדל. אז זה היה לגבי דור הפלגה, ועכשיו אנחנו עוברים לקבוצה השלישית, וזה אנשי סדום. אז קודם כל, מניין שאין להם עולם הבא, כתוב לגביהם, ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, רעים בעולם הזה וחטאים לעולם הבא. אז זה דרשה אחת. עכשיו הגמרא מביאה דרשות נוספות על הפסוק הזה שמדברות על סוג החטאים שלהם. אז הגמרא דורשת בפסוק ארבע דברים, רעים, חטאים, להשם ומאוד. הגמרא מביאה בזה שני מקורות, רב יהודה, ויש גורסים רב יהודה, וברייתא נוספת. אז רב יהודה אומר שרעים הכוונה היא לרעים מגופם, כלומר חטאים שקשורים לזימה, חטאים, הכוונה היא לחטאים שקשורים לממון, ובברייתא אומרים בדיוק הפוך, רעים זה בממון וחטאים זה בגוף. גם רבי יהודה וגם הברייתא מביאים פסוקים בשביל לחזק את הטענה שלהם, והמשך הפסוק להשם, הכוונה היא ברכת השם, שהם היו מקללים את השם, ומאוד, לפי רבי יהודה זה בא לומר שהם האמינו בהשם ורצו למרוד בו, ולפי הברייתא זה בא לומר שהם חטאו גם בשפיכות דמים. אז זה החטאים, וזה מאוד מזכיר את החטאים שראינו לגבי המבול של ממון וזימה. ועכשיו עוד דבר שדומה למה שראינו אתמול לגבי המבול, וזה לגבי הגורמים לאותם חטאים. אומרת הברייתא שאנשי סדום חטאו בגלל שהיה להם יותר מדי טוב. ודורשים על סדום פסוק מאיוב כ"ח, כתוב שם שלפני החורבן היא הייתה ארץ שממנה יצא לחם, אבני היו אבנים טובות, ספיר ואפר שלה היה זהב, וזה היה מקום מאוד בטוח, נתיב לא ידעו עית, כלומר לא עברו שם גנבים, וגם לא שזפתו אין היה, כלומר לא היו שם מרגלים, ולא ידריכו ובני שחץ, לא היו שם חיות רעות, כל זה מפורש לפי רש"י על הפסוק שם. ואז ממילא ממשיכה ברייתא ואומרת איך מזה הם הגיעו לחטא. הם אמרו לעצמם, הרי יש לנו כל טוב, אין לנו שום צורך ברוחים, בוא נבטל מאיתנו תורת רגל, כמו שכתוב בפסוק. פסוק לפני זה, הנשכחים מיני רגל, כלומר לא נארח אצלנו אנשים שהולכים ברגל, כלומר הולכי דרכים. אז עד כאן החטאים שמוזכרים בברייתא, אנחנו 10 שורות מתחתית עמוד א', לפני שנראה את החטאים שרבא דורש מהפסוקים, נקפוץ לרגע ל5 שורות מתחתית עמוד א', הגמרא שמביאה פסוק נוסף מאותו פרק באיוב, שגם אותו היא דורשת כחטאים של אנשי סדום, אבל הגמרא לא מוסיפה כלום מעבר למה שכתוב בפסוק עצמו. אז אומר הפסוק באיוב כ"ד, פסוק ז', שמיהו גוזלים את הלבוש מעניים, גזלו את החמור של היתומים, את השור של האלמנה, השיגו גבולות וגזלו הדרים. אז עד כאן הפסוקים מאיוב, ועד כאן כאמור הדרשות של הברייתות על החטאים של אנשי סדום, ועכשיו נראה שתי דרשות של רבא, שהוא נכנס יותר לפרטים של איך בדיוק הם היו גונבים. אז דרשה אחת זה על מה שכתוב בתהילים סמך ב', תרצחו כולכם כקיר נטוי, שהם היו לוקחים אנשים עשירים ושמים אותם ליד קיר שמת ליפול, ואז היו כאילו בטעות מפילים עליו את הקיר ולוקחים לו את הכסף. ודרשה נוספת של רבא על מה שכתוב באיוב כ"ד, חתר בחושך בתים, יומם חיתמו למו, מסביר רבא שמנהג האנשים היה אז שאם יש להם אפרסמון ריחני, הם היו מחביאים את זה איפה שמחביאים את כל הכסף. אז אם אנשי סדום רצו לגנוב ממישהו כסף, היו נותנים לו אפרסמון ריחני שישמור, ואז ממילא היה שומר את זה איפה שכל הכסף שלו, ואז בלילה הם היו פורצים לתוך הבית, זה מה שכתוב בפסוק, חתר בחושך בתים, הם היו מריחים איפה אפרסמון, וכך הם היו מוצאים את כל הכסף. ואגב זה מספר את הגמרא שרבי יוסי פעם אמר את הדרשה הזאת בבית המדרש בציפורי, ואותו מנהג של החבאת האפרסמון היה קיים גם בימיו, ומסתבר שבתוך הקהל היו כמה אנשים שהיו גנבים, ואותם גנבים הבינו את הטריק, ועוד באותו לילה הם פרצו ל-300 בתים וגנבו להם את הכסף על ידי זה שהם הריחו איפה האפרסמונים. אז זה היה שתי הדרשות של רבא, ועכשיו משתי שורות מתחתית עמוד א' ועד הרבע התחתון של עמוד ב', הגמרא מרחיבה ומספרת על כל מיני חוקים מעוותים שהיו בסדום, כשהמכנה המשותף לכל החוקים שנראה זה שדווקא מי שלא קיבל איזשהו שירות הוא זה שצריך לשלם יותר ממי שקיבל את השירות. אז החוק הראשון הוא שהיה שם איזשהו סבב של תורנות מי רואה את השברים במראה, אז כל אחד היה צריך לראות יום אחד, ודווקא מי שאין לו בכלל שברים הוא היה צריך לראות יומיים. מה ההיגיון? כי הרי ממילא אין לו שברים בטח אין לו מה לעשות, שיראה יומיים. אז זה חוק אחד, והגמרא מספרת על עני אחד שהצליח לתחמן את החוק, שלעני הזה לא היו שברים, אז הביאו לו את כל השברים לראות במשך יומיים, והוא לקח סכין והרג את כל השברים, והוא הפשיט להם את האור, והוא חילק לבעלי השברים את האור, ולעצמו הוא נתן שתי אורות, ולכל השאר הוא נתן רק אור אחד, אז הם שאלו אותו מה פתאום, אז הוא אמר להם זה אותו דבר, כמו שאני צריך לראות יומיים ואתם רק יום אחד, אז אני גם מקבל שתי אורות ואתם אור אחד. בכל אופן זה החוק הראשון. החוק השני זה בשורה השביעית בעמוד ב', היה שם איזשהו נהר, ומעל הנהר היה גשר, דמי המעבר מעל הגשר היו זוז אחד, ואם מישהו לא רוצה להשתמש בגשר והוא רוצה לעבור בתוך המים, דווקא הוא היה צריך לשלם שני זוזים. והדבר הבא זה לא ממש חוק, אבל זה מתאר איך אנשי סדום הרשעים היו מצליחים לנצל את החוק בשביל להצליח לגנוב בקלות. אם אדם היה מעמיד שורת לבנים, או שהוא היה מוציא שומים ובצלים בשדה בשביל לייבש אותם, אז היו באים קבוצה גדולה של אנשים, וכל אחד היה לוקח רק אחד, וכך הוא לא יכל לתבוע אותם, כי כל אחד לקח רק דבר קטן, והוא הנגזל נשאר בלי כלום. והחוקים הבאים זה חוקים שארבעת הדיינים הרשעים שהיו בסדום היו נוהגים לפיהם. אחד זה שאם אדם טבע מישהו אחר על זה שהוא הרביץ לאשתו והפילה את הוולד, אז הדיינים היו נותנים את האישה לגבר המכה שישכב איתה והיא תיכנס להיריון, וכך הוא כביכול מחזיר לבעל את התינוק שהוא הרג. ואותו דבר אם אדם מזיק לבהמה, למשל חתך לו את האוזניים, אז היו נותנים את החמור לזה שהיכה אותו והוא יתרפא אצלו, וכך הוא יחזיר לבעלים של החמור חמור טוב. ודין שלישי של אותם שופטים, אם אדם היה פוצע מישהו ומציא ממנו דם, אז הנפצע היה צריך לשלם לפוצע את מה שמשלמים לרופאים שהיו מקיזים דם. אז זה הדינים של אותם שופטים, ועכשיו הגמרא מספרת סיפור שמשלב בין שני דינים שראינו, גם הדין הדין של הגשר וגם הדין של פציעת אדם, מגיע איזשהו כובס אחד לסדום, והוא לא יודע את אותו חוק של הגשר, ולכן הוא עבר במים, ואז באמת דרשו ממנו יותר כסף, והוא לא הסכים לשלם, אז הרביצו לו, והוא בא וטבע אותם אצל אותם שופטים, והשופטים לא רק שהם חיוו אותו לשלם את דמי המעבר למי שעובר במים ולא על הגשר, הם גם חיוו אותו לשלם דמי הקזת דם על זה שעיקו אותו והוציאו ממנו דם. עכשיו אגב זה מספר את הגמרא סיפור על אליעזר עבד אברהם שגם הוא הגיע לסדום וקרא לו מקרה דומה, מישהו פצע אותו והוציא ממנו דם והשופטים רצו שהוא ישלם על זה, ואליעזר התחכם ופצע את השופט והוא אמר לו אתה הרי עכשיו חייב לי כסף כי אני פצעתי אותך והוצאתי לך דם, אז במקום שאתה תשלם לי ואני אשלם לזה שפצע אותי, תשלם אתה ישירות לזה שפצע אותי. עכשיו אגב הסיפור הזה הגמרא מספרת שני סיפורים נוספים של אליעזר בסדום שגם בהם אליעזר בחוכמתו הצליח להתגבר על החוקים המעוותים של סדום. סיפור אחד זה שבסדום היה מיטה מיוחדת לאורחים, שאם הוא היה קצר מדי אז היו מותחים אותו עד שהוא יתאים למיטה, ואם הוא היה ארוך מדי היו מקצרים אותו לפי הגרסה שלנו, ממש היו קורטים לו את הרגליים עד שהוא יתאים למיטה. אז כשאליעזר התארח בסדום רצו להשכיב אותו על אותה מיטה, אבל הוא התחמק ואמר שמיום שאמא שלו מתה הוא נדר שהוא לא ישכב על מיטות כאות של אבל, וכך הוא הצליח להתחמק מלשכב על המיטה. ונדלג על שתי שורות מתחילת השורות הכי רחבות בעמוד ב' ונספר סיפור נוסף על אליעזר. מספר את הגמרא שהיה להם כלל בסדום שאם יש חתונה ומישהו מזמין אורח שהוא לא מסדום, אז מפשיטים לפני כולם את הבגדים של זה שהזמין. אז אליעזר הגיע לסדום וכמובן שאף אחד לא נתן לו לאכול, אז הוא נכנס לחתונה שהייתה שם והתיישב בסוף השולחן, ואז יש לידו שאל אותו מי הזמין אותך, אז הוא אמר אתה הזמנת אותי, והוא אמר את זה קצת בקול, אז הוא ידע שבאמת הוא לא הזמין אותו, אבל הוא פחד שאנשים ישמעו ויפשיטו אותו, לכן הוא ברח החוצה, ואז אליעזר עבר לשבת איפה שאותו אחד שברח ישב, ואז השכן החדש שלו גם הוא שאל מי הזמין אותך, ושוב אליעזר אמר אתה הזמנת אותי, וגם הוא ברח מהשולחן, וכך הוא עשה שוב ושוב עד שכולם ברחו, ואז בסוף אליעזר נשאר לבד והוא אכל את כל הסעודה. ועכשיו עוד שני דברים שקשורים לצדקה בסדום, ובזה נסיים. דבר אחד זה שתי השורות שדילגנו עליהם מקודם. אנשי סדום כנראה לא רצו להרגיש ממש רשעים, אז הם כן היו נותנים מטבעות כצדקה, אבל כל אחד היה רושם על המטבע את השם שלו. למה הם עשו את זה? כי היה להם כלל שאומנם כסף אפשר לתת לעניים, אבל אוכל אסור לתת לעניים, אפילו אם הוא רוצה לשלם על זה. וכך הכסף שהם נתנו לעני לא היה עוזר לו, והוא היה מת מרעב, ואז כל אחד היה בא ומחפש את השם שלו על המטבע, ולוקח חזרה את המטבע. וסיפור אחרון על סדום, ובזה נסיים, גם זה קשור לצדקה. הגמרא מספרת על נערה אחת צדיקה בסדום, שהיא הייתה מחביאה לחם בתוך הקד שלה, כשהייתה הולכת לשאוב מים, והיא הייתה מחלקת את זה בסתר לעניים, ויום אחד גילו אותה, אז מרחו את כל הגוף שלה בדבש, ושמו אותה על חומת העיר, ובאו דבורים, ואכלו את הדבש ואת הנערה, וככה היא מתה. ורב יהודה בשם רב רואה לזה רמז בפסוק, זעקת סדום והמורה כי רבה, רבה זה כמו ריבה, ריבה הכוונה נערה, כלומר שגזר דינם נחתם על עסקי אותה נערה. אז בזה סיימנו את הדיבור על סדום, ועכשיו אנחנו עוברים לקבוצה הבאה שאין לחלק לעולם הבא, וזה המרגלים. כאן הגמרא פשוט מצטטת את המשנה, אז המשנה הביאה מקור לזה שאין להם חלק לעולם הבא, כתוב וימותו האנשים מוציאי דיבת הארץ רעה במגפה, וימותו הכוונה בעולם הזה, ובמגפה בעלי רבות שגם בעולם הבא. אגב, בילקוט שמעוני לומדים את זה מבמגפה לפני השם, כלומר שגם לפני השם בעולם הבא הם מתים. אז זה היה המרגלים, הקבוצה הבאה זה הדת קורח, אבל את זה כבר נראה מחר, נחזור על מה שראינו היום. התחלנו את הלימוד על הדרך שבה אברהם ניצח את ארבעת המלאכים על ידי חול פלאי שהפך לחרבות, את אותו חול פגשנו אחר כך בחול שהביא נחום איש גמזו לקיסר, אחר כך דיברנו על החטא של דור הפלגה בזה שהם בנו את מגדל בבל, רב שילה אמר שהם רצו לעלות לרקיע ולהילחם עם השם, רב ירמי אמר שחלק רצו להילחם, חלק רק להיות ביחד עם השם וחלק לעבוד עבודה זרה, ורבי נתן אמר שכולם רצו לעבוד עבודה זרה, ראינו שהמגדל לא נהרס לגמרי, שליש נשרף, שליש נבלע ושליש עדיין קיים, אחר כך עברנו לסדום, ראינו שהם היו רעים וחטאים, או שרעים זה בגופם וחטאים זה בממונם, או שההפך, והם היו מקללים את השם רוצים למרוד בו ושופכי דמים, הם הגיעו למצב הזה מרוב טוב, רב התיירך הם היו גונבים מהשירים, על ידי זה שהם הפילו עליהם קיר נטוי, או על ידי שהם היו מריחים את הריח של הפרסמון שהוא היה שם עם הכסף שלו, ואחרי זה ראינו אוסף של חוקים מעוותים בסדום, שהעיקרון הוא שדווקא מי שלא אמור לתת, הוא לא רק שנותן, אלא הוא נותן יותר, ואחרי זה ראינו שלושה סיפורים שבהם אליעזר עבד אברהם הצליח להתגבר בחוכמתו על החוקים של סדום, ולסיום ראינו את הסיפור על אותה נערה שנתנה צדקה בסתר ושמו עליה דבש והדבורים אכלו אותה למוות, שהיא רק בשורות טובות, כל טוב.